כשאני קורא את המשפט הזה, אפשר להכניס את צמד המילים עומרי כספי והגדרה תשב בול. נכון, היו קרובים, אפילו קרובים מאוד. אבל את הראשון תמיד זוכרים. בטח שהוא ממשיך לקריירה של עשור בליגת כדורסל, שהמון, המון, המון, המון אנשים מחשיבים אותה להכי טובה בעולם. עומרי כספי פורש. מתחילים לסכם. ספיק אנד רול.
ספיק אנד רול. פודקאסט כדורסל ישראלי.
פיק אנד רול, מהדורת יום שלישי אחר הצהריים. אנחנו נמצאים ביממה שאחרי... מה? לא תצא לי ככה.
יום שני היום, לא?
לא יום שלישי?
לא.
טוב, אז פיק אנד רול, מהדורת יום שני אחר הצהריים. אנחנו, נכון, אני כבר מתבלבל עם ה-NBA. אנחנו נמצאים ביממה שאחרי מסיבת העיתונאים שבה הכריז עומרי כספי על פרישתו מכדורסל, ולכן רוב הפרק יוקדש לו. עכשיו, מבלי ששמתי לב, הכל היה מתוכנן. גם קבענו מראש פודקאסט ליום שני, הרבה לפני שידענו שעומרי כספי מתכנן לפרוש, וגם אנחנו בפרק 108, ועומרי כספי שחק עם גופיה מספר 18 ברוב קריירת ה-NBA של.
10 שנים.
יאללה. עכשיו, אמנם לא יום שלישי, אבל אומרים, אלי סער סיפר לי שאומרים פעמיים כי טוב על ערב יום שני.
על ערב יום שני.
אז בגלל שאנחנו יום שני קרובים לערב, אז פעמיים כי טוב, ולכן גם פרופסור אלפרין פה, וכמובן, ארז אדלסטיין, הידוע בכינויו, אבא, האם זה חבר שלך בטלפון קואוצ'? מה קורה, ארז?
האמת שהקראת את הפתיח שלך, הסתכלתי שמאלה לראות אם אני יושב עם ג'ובו או עם אבשלום קור. הבאת את זה ככה מהעולם הבא.
כשהג'ובו בא עם טיזר, אתה יודע שזה פרק שהוא means business. יש עסקים.
קואוץ', מה קורה? איך עבר הקיץ?
וואלה, לאט לאט, חם, חם.
חם מאוד.
חם, חם מאוד, אבל...
אני בונה על זה שאמרו שיולי יותר חם מאוגוסט.
אהה.
לא, זה לא ככה.
אוקיי, בסדר.
אלפרין, פרופסור?
כן.
שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
תוששת?
מי?
מאחר, מאותו צהריים שבו נאלצת לעמוד בלי צל שחיכית על הבת שלך בחוג.
כן, כן.
אני זוכר, זה עוד יושב עליי.
הייתי בים בשבת.
או, היו מדוזות?
לא, לא.
כבר טוב.
לא היו מדוזות, היה חם, אבל לא היו מדוזות, היה כיף, האמת שהיה יום נחמד מאוד בים.
יפה. אנחנו בשידור ישיר גם באתר ערוץ הספורט, יפה. ברוכים הבאים למאזינים, צופים וגולשים. אני אף פעם לא יודע על איזה תקן הם יושבים, אני מברך את כולם.
סגור את הכל.
יש אורח, נתחיל איתו. קואוץ', אתמול, עומרי כספי מודיע על פרישה מכדורסל. עכשיו אתה, טייק ראשון נתחיל. זיכרון ראשון, אחרון, שאתה הכי זוכר, תבחר אתה. מעומרי כספי.
וואו.
יש לך הרבה, זאת העבודה קשה.
אתה יודע מה? ניקח אותך דווקא למקום אחר. שהוא וגל מקל הגיעו לבית ספר של הבן שלי, לעבוד עם הילדים באחד השיעורים, בשיעורי, איך זה נקרא, השרה או משהו כזה, ראית אותם מגיעים, כל ילדי הבית ספר, מכיתה א' עד ו' יצאו החוצה, הדגימו להם, ירצו להם, וואלק, את זה אני לא יכול לשכוח לעולם.
עודד?
מה הזיכרון שלי מעומרי כספי?
אתה יודע, מה אתה לוקח אתמול, מהיום, בכלל? זה לוקח אותנו להרבה מקומות הרי.
אני אלך על הסוף, אוקיי? הרגשת שהוא מאוד מאוד שלם עם זה. שזה לא... אני הרגשתי. המסיבת העיתונאים בעיניי הייתה... בוא נגיד שיש מסיבות עיתונאים שאתה יודע שהרגש משתלט עליהם, וזה לא היה המקרה אתמול אצל עומרי כספי. אתה יודע, אני חושב שהוא התבשל עם זה הרבה זמן. יש שאומרים, אני לא יודע, אני לא מדבר עם עומרי כספי, יש שאומרים שההחלטה הזאת כבר התקבלה באותו רעיון.
בסיום משחק האליפות.
נכון, שבעצם כבר, מה, אנחנו חודש מאז?
חודש וחצי.
אוקיי, אז כשאתה מתבשל עם זה ואתה כבר מבין, אז אני חושב שזה... זו הייתה אחת ממסיבות העיתונאים הפחות רגשיות, רגשניות, יחסית לספורטאי שעזב. אוקיי? זה הטייק שלי לפחות על אתמול. אני בטוח, ארז, הסתכל עליי ממבט של... שלא נראה לך שהוא שלם עם זה.
תראה, תוכה או שאפשר להגיד?
לא, מה?
תראה, זה לא סוד שאני בקשר טוב עם עומרי כספי, אבל יש מקומות שאני מעדיף, איך אומרים, להתרחק, לא להתערב, גם שיש לי עוד איזשהו לא רגש, איזה משהו, רגש לעומרי כן, אבל הסיטואציה. לי היה עצוב אתמול.
אני חושב שכל מי שאוהב כדורסל ישראלי עצוב לו שעומרי כספי עוזב.
לי היה עצוב, כי אני לא חושב שעומרי היה צריך לפרוש. אני חושב, אני שמעתי אתמול את גור שלף אומר, נתנו לו דחה לקטנה. אני לא בקיא, אני לא יודע, אני רוצה להאמין שהוא בריא והוא כן יכל לשחק. עצוב לי שבגיל 33, קריירה ששחקן כזה נגמרת, עצוב לי שיותם אלפרין פורש מוקדם, עצוב לי שרביב לימונת שנתיים אחרונות מג'עג'ע, ואני יכול להמשיך איתך, ואין לנו את התרבות הזאת, בן כמה ספנוליס, כמו פניני, נכון? הוא יליד 83.
לא, 82.
82. אז יכול להיות שהשנה האחרונה שספנוליס לא הייתה טובה, אבל עד אז נבר, אני רוצה מסורת יותר גדולה, סני מיטריו פרש רק עכשיו, משהו פה לא מסתדר לי, לא מסתדר לי. יותר פנים אמר קרה במכבי, יש לי השערות. אין לי ידע על זה.
אני, בהרבה מקרים, אני מחשיב את עצמי רומנטיקן בעולם הכדורסל. ואני, והיה איזה סנריו בין הרעיון פרישה המקורי של עומרי כספי בסוף משחק האליפות לאתמול, שהיה בי איזו תחושה של wishful thinking, שתבוא מכבי תל אביב ותגיד, אוקיי. מקצועית, כלכלית, או כל סיבה הגיונית של מועדון שמתנהל, עומרי כספי לא מתאים לנו. אבל, בוא נסיים פעם אחת בטוב. עכשיו, זה צריך שני צדדים, כן? אני לא מאשים פה. כך או זה, בסכום מסוים, מינימום הוותיקים, כמו ב-NBA, ובוא נעשה את זה כעונת פרישה. תעבור בכל מגרש, ניפרד כמו שצריך, בהנחה שהוא באמת רצה לפרוש וזה.
קובי.
כן, בדיוק. כי מגיע לנו, קודם כל לנו, באמת מי שאוהב כדורסל, אתה יכול לא לעוד את מכבי תל אביב, אתה יכול לזה. אבל יש הרבה כבוד לעומרי כספי ואיך שהוא התנהל בכל העשור וחצי האחרונים. למה פעם אחת לא לסיים יפה? כי בתור, שתגידו לו והוא יגיד, אוקיי, כן, בהנחה שהוא מרגיש שהוא יכול לסחוב רק עוד שנה, כי הוא עבר באמת פציעות ושנתיים שאני לא מאחל לאף אחד. ולסיים יפה. למה זה לא יכול להיות פעם אחת ככה?
אני לא הסנגור שלהם, אבל אני חושב שדווקא עם דורון ג'אמשי זה כן היה
היחיד.
ככה. אוקיי.
היחיד. אם ניקח את השחקנים, אולי אמרתי לך את זה, שדיברנו בטלפון. קח את כל השחקנים הגדולים שיצאו ממכבי תל אביב וסיימו. הבאמת גדולים, באחוזון העליון שלנו. היחיד שסיים, כמו שארז אמר, בצורה שאני זה, הגיע לעונת פרישה. עונת 99-2000 חזר למכבי תל אביב, קיבל קצת אחרי תפקיד במועדון ונמצא בו עד היום. למה אי אפשר לעשות את זה ככה? זה מה שזה, ואני מסכים עם ארז, מבאס ששחקן בגיל 33 פורש. הלוואי והיה יכול להמשיך. ואני גם מסכים עם ארז בזה, שאני לא חושב שהוא רצה לפרוש.
אבל כמה
ראינו? אבל נשים את זה בצד, כי לא בא לי ללכת לפודקאסט בזה.
ראינו אותו הרבה בשלוש שנים האחרונות מאז שחזר למכבי תל אביב.
שנתיים,
סליחה. הוא לא אותו שחקן שאנחנו מכירים. ברמה הפיזית.
זה לא אומר שהוא לא יכול לתרום.
אני לא אומר שהוא לא יכול לתרום. אני אומר אבל, שאתה רואה ברמה הפיזית שזה שחקן שונה, ויכול להיות שגם לא, אני שם את מכבי כרגע בצד. האם לעומרי כספי, האם הוא אומר לעצמו, לי קצת נמאס מלרדוף אחרי הגוף שלי?
הוא אמר את זה. שהוא ישב בהיכל, הוא פחות או יותר אמר את זה. אני לא יכול לעבור יותר עוד דונה, שבה אני נפצע ככה וצריך להתאושש. אבל אני חושב שעכשיו, אחרי כל הזה, אף אחד לא יודע מה יהיה. אני חושב שהוא כן מרגיש פיט, לתת, והייתי רוצה.
עומרי כספי עם ביקורת עצמית גבוהה מאוד פעם אחת, פעם שנייה עם מוסר עבודה גבוה מאוד. והוא היה גורם לגוף שלו, לעצמו, לא להיות מוכן עם הגוף שלו פיט למשהו זה. אני חושב שהוא טעה שהוא חזר למכבי בתל אביב, גם אמרתי לו את זה, פעם אחת, ופעם שנייה, בצורת המשחק שמכבי תל אביב משחקת, הוא לא מתאים פשוט. הוא לא מתאים. הוא לא השחקן שאתה קורא לו תרגיל לפוסט-אפ, הוא לא השחקן שחוסם פיק אנד רול ועושה שורט רול, למרות
שהוא יכול.
למרות שהוא עושה התאמה מיד, הוא קולט, והוא יעשה כל מה שתבקש ממנו. אם תבקש ממנו להיות פוינט גארד, הוא יהיה פוינט גארד. הוא השחקן שנע ללא כדור, הוא השחקן שנותן את האקסטרה פס, הוא השחקן שמחבר. אבל מה ראינו ממנו בגולדן סטייט שכולנו התפעמנו ממנו?
תנועה ללא כדור.
תנועה ללא כדור, הוא לא השחקן הסטטי, אז תגיד לי, הוא איבד טיפה מהמהירות, מהזריזות, אבל הבנת משחק, אתה רוצה שנתן לך שחקנים שלא איבדו את זה לעולם. שרס שעומד על הקווים, אתה רואה שהוא מאמן, שהוא משחק, אתה מרגיש שהוא משחק. אז ככה זה התנועה שלי האוהבת וה...
אז ארז, לך יש הרבה שעות, עומרי כספי, כמאמן שלו בנבחרת, כמובן כצופה בכדורסל הישראלי. מהי התכונה הכי טובה של עומרי כספי כשחקן כדורסל?
אף פעם לא מוותר. אין, אף פעם לא מוותר. את זה אי אפשר ללמד. זה בפנים. לא מוותר. לא מוותר לעצמו בפציעה, לא מוותר לעצמו אם לא הולך, לא מוותר לעצמו שהוא בפיגור, לא מוותר לעצמו שמשהו לא הולך. אין, פשוט משהו...
וזה מדבק?
מדבק חד משמעי, תראה את המוסר עבודה. גם גל מקל יש לו מוסר עבודה, והם הדביקו אחד את השני, יותר אולי עומרי, לקח אותו למאמן האישי שלו בארצות הברית.
דייבי טופ.
דייבי טופ, אבל זה, בטח שזה מדבק, זה גורם לשחקנים יישאר שעה בסוף אימון, שהם רואים ששחקן כזה בא ובסוף אימון זורק עוד שעה, או מגיע שעה לפני אימון ועובד על עצמו, או רוצה... אקסטרה, בן אדם הגיע מארצות הברית באפריל לצערו, הוא אף פעם לא היה שם בפלי אופים, והחבר'ה משחקים פה בליגה, לקח לעצמו יומיים, שלושה מנוחה, וכבר כל בוקר, 7 בבוקר, 8 בבוקר, עם אברמי קובלסקי, באדר יוסף, עובר, אני מגיע ב-10, הם באמצע אימון, הורג את עצמו.
אז בעצם אתה אומר שהתכונה הזו של אתה, שהוא אף פעם לא מבטר, זה מה שהביא אותו גם למקום הזה אני, של ה-NBA.
אני יושב ביומיים האחרונים ושומע קצת. זה לא נכון שעומרי כספי לא כישרוני. הוא לא כישרוני כמו קטש, נגיד, מסק עם הכדור. אני אזכיר לכולה את עומרי כספי, את הילד הזה בין 12-13, ואחר כך גם בקריית שרת, אצל זיו ארז.
בגימנסיה
אצלי, אני אומר קריית שרת. אתה יודע, אני פה מסתכל לג'ובה, זה חולון. בגימנסיה בהרצליה, ביחד עם שון דניאל, עם טל דן, שגם היה שם, משחק פוינט גארד. פוינט גארד, ומוליך את הכדור עם הגודל שלו, למרות שבסביבה הקרובה שלו, לחצו שיסק יותר קרוב לסל, ויקלע יותר וזה, ולא קיבלו את זה שהוא מסק פוינט גארד, ואילולי זיו ארז, שעשה אותו פוינט גארד עם בול הנדלינג, אז הוא לא היה 3 ב-NBA, הוא היה הולך לכיוון ה-4-5, פעם ראשונה. פעם שנייה, בואי, צריך להעריך את זיו ארז על הסיפור הזה. שלתת לו סק פוינט גארד, שאנחנו יושבים ורואים אותו ביורוליג או ב-NBA ריבאונד, מוליך את הכדור ומדברים, וואו, זה NBA, כי זה כוח אחר, זה בא מהשליטה בכדור שהוא היה ילד. כך אני רואה את זה.
תראה, העניין של העמדה של עומרי כספי זה משהו שעבר גלגולים. סוף שהוא עלה, נקרא לזה, עלה לגדולה, מהנוער לבוגרים, הוא היה סמול פורד, ואז הוא נבחר ל-NBA. ואז באמת חשבת, ואני חושב שאני זוכר גם היה איזה דיון כזה, איזה עמדה הוא צריך לשחק ב-NBA? כי ב-NBA, בגודל שלו, אולי הוא יכל לזוז לשתיים ולחזור למקורות שלו לצורך העניין מהגימנסיה הריאלית, האם הוא 3, הוא מסיים את הקריירה כ-4 נטו, כן. נקודה.
לגול...
וזה מהפך, כי היום, אוקיי, מתייחסים לכדורסלים ומשחקנים שאפשר להגיד בהקשר הטוב, מגוונים בעמדות, אפשר להגיד בלי עמדות. לא משנה כאן, לא ניכנס לוויכוח הזה, על הדיון הפילוסופי הזה. אבל הוא זז עמדות.
נכון, לגולדן סטייט זה גם יעיתים, כי דורנט שיכול להיות 4 ו-5, נעשה גם בחוץ כגארד, קליי תומסון יותר ל-2-3 בכלייה, לא נכנס לכ... אבל ראית פתאום שבגולדן סטייט, הכלייה שהייתה לעומרי ב-40 ו... באלפות אירופה, הוא היה 46% מה-3, אין פתאום את הכלייה.
הוא קריירה 37%, זה 3 ב-NBA.
באלפות אירופה ב-2005, הוא היה 46% מה-זה, פתאום אליפות חקר לא הצליח להוציא זריקה, הוא פתאום איבד את זה. גם בגלל האתלטיות פציעות קצת, אז הוא שינה את טכניקת הזריקה, אבל גם פתאום הוא שיחק עם שחקנים שהם זורקים מ-3, ובגלל שהם זורקים ומושכים כל כך הרבה אש, כל החיתוכים שלו משכו אש, אז הוא עשה סלים קלים.
תראה, בדיעבד, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד שיצא, פספוס זה לא מילה מתאימה, אין לי מילה מתאימה, אבל הוא בנה את עצמו לאורך אותה עונה בגולדן סטייט, כשחקן שחותך ונע ללא כדור, וזה עשה לו טוב. אבל זו לא הסיבה המרכזית שגולדן סטייט הביאה אותו.
הביאה אותו כי הוא ידע לקלוע מחוץ לקשת.
הוא ידע לקלוע מחוץ לקשת, ואת זה הוא לא עשה. ובסוף, במה שלא תלוי בו, שקרי נפצע והיו צריכים גארד, ברגע שראו שזה בעיקר תנועה ללא כדור, היה יותר קל לוותר עליו. אבל זה כבר סיפור. עכשיו, זה עורר דיון. כל הפרישה של כספי עורר דיון. הפרישה עוררה דיון. שלא נפוץ בכדורסל הישראלי. וזה כל עניין הדירוגים. טופ 5, טופ 10, 5. עכשיו, לא נכנס חמישיית כל הזמנים, עמדות, מי פאור פורד, זה כבר דיון אחר. כי בכדורסל הישראלי, בגלל שיש רובד, לדעתי, מסוים, שאתה בא לדבר על גדולה של שחקנים, תארים זה חלק מהעניין. גם באירופה, גם ב-NBA. בליגה שלנו, בכדורסל הישראלי, בגלל השליטה של מכבי תל אביב לאורך השנים, אז יכול שחקן גם להעביר 20 שנה שקריירה גדולה, והוא לא זכה בשום תואר, כי הוא לא היה במכבי תל אביב. אז זה דיון לטעמי שזו אחת הסיבות המרכזיות שהוא לא נפוץ. ופתאום הדיון הזה התפרץ. עשיתי סקר קצר לפני שאנחנו ניכנס לדוש בו, אני יודע שארז לא אוהב את הדיונים האלה. ואני שם לב שמאמנים באופן עקרוני לא אוהבים את הדיונים האלה. אבל רציתי לעשות בדיקה לפני, כי אני אכלתי סרטים על הטופ 5 שלי. אני אתחיל דגימה מקרית, איך אומרים? עשיתי דגימה מקרית.
אבל האנשים אישרו לך להשתמש בשמם.
אישרו להשתמש. קדימה. הראשון, נתחיל לא מעולם הכדורסל, תומר תורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט.
חובר כדורסל.
ארז, תהיה מופתע. מיקי ברקוביץ', חיים זלוטיקמן, עודד קטש, עומרי כספי, דורון ג'אמצ'י.
שזלוטיקמן נכנס, זאת
הפתעה. שזלוטיקמן זו הפתעה. אם זה היה רק תומר, הייתי אומר בסדר.
יש עוד?
אבל א', תכף יהיה עוד אחד. אוקיי. ועוד שניים, שהם לא חובבי כדורסל גדולים, אבל עדיין נתנו את השם שלו. מפתיע אותך?
לא, לא מפתיע אותי, כי אני מכיר את חיים זלוטיקמן, אני חושב שדיברנו עליו באחד הפודקאסטים
נכון,
בקורונה.
נכון.
סכן אחד על אחד מהגדולים שהיו פה אי פעם, כישרון אדיר. אתה יודע, אבל בא מהפריפריה, מחיפה, לא עבר את מכבי תל אביב. אחר כך הלך להפועל תל אביב. הרבה מאוד תחרות עם מיקי בזמנו, אבל חיים אחד הגדולים שהיו פה.
יפה. מוטי דניאל, שאישר לי להשתמש אחרי שזה, הוא נתן עוד נימוקים וזה, כי מוטי דניאל, ואז אמרתי לו שחייבים פודקאסט עם דניאל, ואז הוא אומר לי, חייבים? אמרתי לו, שמע, אני חייב איתך, אני מקווה שגם אתה תרצה לבוא. הוא אמר, מיקי, דורון, עודד, שהזכרנו אותם, אדי גורדון, וההפתעה, בוזי ינאי.
אוקיי, אז בוא נעשה שנייה עצירה. כשדיברנו בינינו על מה החמישיות, אז אמרנו שזה אנשים שראינו אותם. אני, לדוגמה, לא יכול להעיד על בוזי ינאי שום דבר, כי מעולם לא ראיתי אותו משחק. אתה, ארז...
שזה הבאתי את ארז.
נכון.
אני הבאתי את ארז משני טעמים. אחד, לא להיות הכי מבוגר בחדר. זה קודם כל.
בית פרספקטיבה היסטורית שחסרה לי.
שתאזן את מה שאלפרין אין לו.
בדיוק.
כדי מישהו שבאמת ראה את השמות האלה שצצים, אבל אנחנו לא ראינו.
לא ראיתי.
ואין תיעוד. עוד בועז ינאי שחק קצת בשנות ה-80, כי הוא המשיך עד גיל מאוחר, באליפות אירופה 79, שבה הוא היה סנטר מצולמת, אז אתה יכול להבין.
בוזי אחד הענקים, זה משהו. הבנת משחק, חוכמת משחק, כליה, מה לא, מלח הארץ, אבל איזה שחקן, איזה...
אני יכול להגיד לך ככה, שלמרות שלא ראיתי אותו משחק, כשהוא מגיע להיות משקיף במשחקי הכדורסל של הליגה, אני מתרגש. אני אומר, אוקיי, עכשיו יש פה אוטוריטה אמיתית,
נכון.
הוא יושב פה לידי, אני רגוע. ברמה הזאת.
יפה.
בוזי ינאי זה משהו, זה משהו, זה...
תופעה. אפשר לתת לו תופעה.
מה זה יכול עוסק היום? עם האינטליגנציה שלו ועם היד שלו יכול עוסק היום. רק לעשות את ההטייה הזאת, כל הקפצנים האלה, הניבואים והאלה, קופצים, הוא קולה להם בשקט, ושיורדים להגנה, הוא אומר, למה הם קפצו בעצם?
אוקיי, והאחרון שאני אצטט אותו, גיא גודס, שנתן לי 51, ואחרי זה שינה אותה תוך כדי שדיברנו, ונסגרנו. על מיקי, ג'אמצ'י, אדי גורדון, חיים זלוטיקמן וקספי. אוקיי. Okay. גם הוא נתן את...
אבל אנחנו כבר רואים שיש פה קונצנזוס על שני שחקנים.
שניים.
מיקי
וג'אמצ'י. נכון.
אז בוא...
עכשיו אתה, בגלל שאתה מתחבט, ואת...
לא,
רגע,
לא,
לא,
לא
שנייה,
מתחבט.
אתה יש לך סייגים, אז בוא ניתן לעודד.
אוקיי.
טוב, אז אני גם לי יש את שניהם, כקונצנזוס כמובן.
בצדק.
עודד קטש, מבחינתי. אני שם את עומרי קספי בחמישייה. והחמישי שלי, ואולי זה נובע גם מדעה, מהאהבה
וואי,
אישית
וואי,
שלי לשחקן הזה, זה דורון שפר. אני אוהב את דורון שפר, הוא השחקן הישראלי האהוב עליי, אמרתי את זה כמה פעמים, זה לא ישתנה, אני חושב שמה שהוא עשה גם בגליל, באותה עונה היסטורית של הכדורסל הישראלי, גם מה שקרה לו בקונטיקט, גם אחרי זה החזרה שלו, גם למכבי תל אביב, גם בהפועל ירושלים,
יפה.
עשה הרבה מאוד דברים, דיברנו על תארים, אז הוא הביא בסוף להפועל ירושלים תואר מאוד מאוד מכובד מבחינתה.
בדיוק. אתה יודע שחשבתי על זה, בהתחלה דורון שפר, הרבה אנשים אמרו אותו, לא רק אתה, אתה יודע, בדיונים בחבר'ה, ולא הבנתי כל כך למה. אבל אז, אפרופו מה שאמרתי על תארים בהתחלה, הוא לקח שני תארים מחוץ למכבי תל אביב, אחד אירופי, שבזה אתה לעולם לא יכול לזלזל, וזה
אבל
מדהים.
אבל אני חושב שהתואר שלו בגליל הוא יותר גדול.
אין ספק. שם הוא גם היה השחקן המוביל והשחקן מספר אחד.
והוא לקח, הוא עצר את ההגמוניה של מכבי תל אביב, לא לבד כמובן, אבל הוא היה חלק. וגם בסדרת הגמר נגד הפועל תל אביב, גליל עליון הגיע כאנדרדוג.
נכון.
למרות שהיא ניצחה את מכבי תל אביב.
נכון. יפה, זה. אז עוד פעם. מיקי, ג'אמצ'י, קטש, שפר וקספי.
נכון.
יפה מאוד. אתה? כן, בבקשה.
טוב, אז קודם כל, מכיוון שעודד אמר, אני לא זוכר את בוזי משחק, אז אין סרט שבחמישייה טני כהן מינץ לא נמצא.
רגע, hold it.
Hold it.
א', זה לא חמישייה לפי עמדות, אני בכוונה מתייחס לזה. כי אם עכשיו ננהל דיון חמישייה לפני עמדות, לפי עמדות, אז זה יהיה דיון אחר.
זה עולם אחר.
אוקיי, אבל בואו... זה חמשת, וכמו שעודד אמר, לפחות כרגע אתה יכול עוד יותר להתייחס לזה, טני באמת לא ראינו אותו. זה כמו שטני הוא הג'ורג' מייקן שלנו. עכשיו, אתה מדבר על הסנטרים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA,
תמיד השם הזה קופץ.
זה מתחיל ממנו, ולא ראו אותו. גם, אתה יודע, בטורקיה הוא מופיע. אז טני זה שקול לזה.
טוב, אני ראיתי את טני בלי שום קשר.
אתה יכול.
אני ראיתי את טני, אז אני זורק רק את השם של טני. שחקנים כמו עופר אשד לא היו בכדורסל שלנו.
אז תראה מה רשמתי.
אני עד שם לא רואה.
לא ראיתי במו עיני את עופר אשד וטני כהן מינץ ז"ל, ואת טל ברודי, בדל החיים ארוכים.
רציתי לשאול איפה אנחנו נכנסים לנישה של טל ברודי וברי ליבוביץ'.
נכון.
כי...
כשחקנים ישראלים לכל דבר.
אוקיי. ברור.
אז אני שואל.
גם אני שאלתי את ג'ו ועלמית האזרחים.
לא יודע, יכול להיות שהיו משלמים לי, אתה צריך לשלם מס על מתאזרחים, כי זה...
ולשלם כנס.
לשלם כנס, ושני מתאזרח שני וזה, ועד שברי ליבוביץ' התחיל לשחק פה בארץ, גם עשו לו איזה...
אבל בינתיים, ארז, אתה זורק שמות. אתה כאילו אומר, אני אסגיד את כל השמות.
לא, אני אסביר לך. לא, אני לא זורק שמות, אני מדבר על משהו עם היגיון. קודם כל, כמאמן, ואני אסביר את הנקודה שלי, אתה לא בוחר שחקנים שאימנת.
אוקיי.
אני לא בוחר שחקנים שאימנתי. אתה רוצה לשמוע, יואב ספר יותר מוכשר מכולם. איך זה בשבילך?
אחלה.
אתה מבין כאילו, ואתה בכלל לא מעלה אותו בחמשת הגדולים. סתם דוגמה. הכי גדול מבחינתי, ואני יכול לדבר שחקנים שלא אימנתי, זה נדב אינפלד. חייב להיות מוזכר פה. זה לא רק...
מוזכר, כן. לא בחמישייה. בחמישה, סליחה.
אני בשבילי, הוא כן, בכל חמישייה, אני היום הולך לבחור קבוצה. אני הולך לעשות קבוצה. אני צריך לעשות דראפט, אתה קורא לזה דראפט.
אתה מתחיל מנדב.
אני מתחיל מנדב. אני מתחיל מנדב, הוא מסדר לי את הכל. אדי גורדון הייתי איתו, בואו נה, זה אין דברים כאלה. אז נכון, בגלל שהוא היה פועל ירושלים ומה כזה.
אני חושב שאדי גורדון כן, אבל חצה את הרוביקון ברמה הזאת, שכל אוהד כדורסל ישראלי, גם אם במכבי תל אביב, מעריך את הגדולה של אדי גורדון כשחקן, בטח בגלל הממדים הפיזיים שלו ומה שהוא הצליח לעשות בכדורסל הישראלי, והעובדה שהוא גם היה, לא יודע, הוא היה לאבבול כזה כשחקן, תמיד אהבת לראות אותו, לפחות בשנים שלו בפועל ירושלים, השנים הגדולות הוא היה מדהים.
עכשיו, אתה יודע, כמאמן, אתה לא רוצה לדבר על שחקנים שאתה מאמן. אתה לא רוצה לדבר.
אוקיי, יש לך חמישה שלא אימנת?
בוודאי, לא שלא.
גם גיא פניני לא יכול להיות.
גיא פניני גם, אבל אתה יודע, אתה לא יכול להתעלם ממנו. יותם אלפרין אולי גמר את הקריירה לא טוב, אבל כולם שכחו מזה.
אז אולי תעשה שתי חמישיות. אחת של השחקנים שאימנת, ואחת של השחקנים
שאימנת. לא, אימנת, הוא לא יכול, הוא אומר לך.
לא עושה, זה לא...
אלפרין, הוא לא עושה, תפסיק.
לא עושה, אתה...
אז בוא, הנה, כותרת. ארז החבישייה שלא אימנת. אבל כספי זה נחשב שאימנת או לא?
אימנתי בארבע שנים. אני, אתה יודע, שאלת אותי בהתחלה, ואני מנסה לשחזר, כי לא באתי מוכן לזה, איזה קטע אתה זוכר מכספי, אז אמרת דווקא שהוא בא לבית ספר. לא, שאתה בא לבית ספר, אבל עוד פעם, ישבתי עם עמרי כספי, ואני לא אוהב לדבר על עצמי, והרגע שמינינו, אני רוצה להגיד מיניתי, מינינו אותו לקפטן נבחרת ישראל. הוא היה מאושר באדם. הוא היה מאושר באדם, אתה צריך להבין, לבן אדם שלא היה באליפות אירופה ב-2009 וב-2011, וב-2013 הייתה אליפות לא טובה, עם הרבה כותרות, מי שזוכר מה שהיה שם בליטה, פתאום נתמנה להיות קפטן נבחרת ישראל, ומקבל מעמד של הגדולים האלה שהזכרת, המיקים, מיקי היה קפטן נבחרת? מיקי טל, איתמר מרזל, כל הגדולים. ג'אמשי, אנפלד, כל אלה שהיו קפטנים נבחרת ישראל. וואלה, תחשוב מה זה עשה לו, קפטן נבחרת ישראל. בסופו של דבר, קפטן נבחרת ישראל יותר חשוב מהכל. או להיות שחקן נבחרת ישראל. זה שאתה מתחיל באולם י' א' בווינגט שם, ביום שישי, בגיל 13, זה הדברים שאתה לוקח איתך וזוכר אותם.
רגע, מה אתם את החמשייה?
לא, בוא נדבר על כספי, בוא נדבר איך היה לו בראשון, איך היה לו בנבחרת הנוער והתודה.
אוקיי, אז אני אשאל שאלה.
רגע, אז אני רוצה רק לסגור את דיון החמישיות עם דיון הגדולה.
דיון החמש... אוקיי.
אוקיי? יש לנו פה בעיה עם הגדרת הגדולה, וזו בעיה שאנחנו פוגשים אותה בכל דירוג שאנחנו נעשה. אומרים, עומרי כספי, שחקן כדורסל פחות מוכשר מאוד את קטש, פחות מוכשר מדורון שפר, מאדי גורדון, ממיקי ברקוביץ', מדורון ג'אמצ'י, אבל
אני לא בטוח שהוא יותר מוכשר, שהוא פחות מוכשר ממיקי ברקוביץ'.
אוקיי, לא משנה, מהארבעה הראשונים שהזכרתי, שים את מיקי ברקוביץ' בצד, סבבה? אבל אומרים, אבל הוא גדול כי הוא עשה NBA. אז פה יש את הדיון הזה של מה היא גדולה, וזה דיון שהוא מעגלי, ואי אפשר לצאת ממנו, ואנחנו נורא נהנים לדון בו.
כן.
אבל אנחנו לא נוכל באמת להגיע למסקנה. אנחנו כן נוכל להגיד פעם אחר פעם, שכמו שאמרת בפתיח, מדובר בחלוץ, בפורץ דרך, שלפניו לא היה. והוא לא בא, נקרא לזה, עשה את הבחירה בדרף.
זה מה שאהבתי בהגדרה הזאת, כי הוא עשה את זה ראשון, לפני שהדברים הופכים לרגיל ומקובל. יכול להיות שבעוד עשור, דני ים, נועם דוברת וגלעד לב יהיו שחקני NBA. אבל אנחנו תמיד נזכור לעומרי שהוא היה הראשון, זה לא יעזור.
תגיד, ליאור, יותם, דורון שפר, נבחרו דראפט סיבוב שני, לא היו באזור חיוג. הבן אדם בקלות, עם עונת רוקי, רק עם חוסר מזל, 10 עונות, אתה יודע מה זה 10 עונות?
זהו, זה העניין.
10 עונות.
הוא לא בא לביקור, לסיבוב בליגה. אנחנו היום, אנחנו רואים את ה-NBA. מאוד מאוד קשה להחזיק מעמד ב-NBA.
נכון.
להחזיק מעמד 10 עונות, ולא משנה אם היית ישראלי, סרבי, אמריקאי, ליטאי או קנדי.
צ'אצ'ו, דיברנו על זה כל השידור היורולי שלנו בימי שישי שם בצ'אצ'ו, ונברו, ושרס.
דקולו.
כמה ויתרו.
אבא ניקולאו.
ויתרו על ה-NBA, לא עמדו בזה. ופה בא בן אדם והלך עם החלום שלו ולא ויתר. למרות הקשיים, והיו הרבה רגעים שהוא יכל להישבר, כי לא שיחק, ופציעות, ופוליטיקות, ומאמן, ושיטה, ואני לא יודע מה. 1001 סיבות, ולא נשבר, אבל רק צריך להסיר את הכובע.
ברור, הנה תראה, מה המשותף לבאק ג'ונסון, אנטוני פארקר, לאן סטיבנסון, קרלוס דלפינו, לוק לונגלי וג'ורדן פארמר?
סיבוב ראשון ולא עשו 10 עונות, מה אתה?
כולם קלו פחות נקודות ב-NBA, מעומרי כספי.
אוקיי.
הזכרתי שחקנים שהם, אתה יודע, לא את האולסטרים, אבל שחקנים גדולים בפני עצמם, בטח בהקשר הישראלי.
פארקר בסיבוב השני היה ספירה אחרת.
היום סף הריגוש, לא שלנו, אני אומר סף הריגוש העולמי, הגלובלי, משחקן, הוא עלה. זאת אומרת, שכדי שמשהו ירגש אותנו, הוא צריך להיות... עכשיו, דני נבחר 9 בדראפט, וזה מדהים, וזה ריגש אותנו והכל. אבל כדי באמת שהוא ישבור, נקרא לזה, תקרת הזכוכית שהציב עומרי כספי, הוא צריך להיכנס לפלייאוף. ואז הוא יהיה הראשון שהגיע לפלייאוף, כבר ייקח אליפות, אתה יודע, בכלל אין מה לדבר, אבל לשם אנחנו מכוונים עכשיו. ואחרי זה יהיה את הישראלי ההוא, שנכוון שיבחר בטופ 5 של הדראפט.
ברור, אבל תמיד יש משהו לעלות
אותו. אבל כזה לא היה.
לא היה, אני מקווה שיהיה. זה קודם כל. תראה, אני חושב שאתה עושה את הדיונים האלה, ברור שזה, כמו שאמרת, מעגלי וסובייקטיבי. אבל אם אתה עכשיו תעשה את הסקר הזה, מי החמישה הגדולים בתוך אנשי הכדורסל, בבועת, בקהילת הכדורסל, אני מניח שזה יהיה 50-50.
על עומרי?
כן. 50, אולי אני טועה, בתחושת הבטן שלי. אם אתה יוצא מבועת הכדורסל, ואתה לוקח 10 אנשים שהם אוהבי ספורט, אבל שלאו דווקא כדורסל זה הפורטה שלהם, אתה יורד ל-30% עומרי כספי, 70% לא.
מה?
כן.
הפוך.
לא.
למה?
ככה. כי האנשים זוכרים, אני חושב שזה העניין...
מה, זיכרון קצר? זוכרים בסוף? לא.
זה לא העניין פה התדמיתי, או הטיית ה-recency bias. בסוף, אתה זוכר את הסלי ניצחון, ואת הגדולה, ואת ההישגים, ועומרי כספי, שעשה קריירה אדירה, ש... באמת, אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות 10 עונות ב-NBA אפילו למלך הסלים באליפות אירופה. יש זה, אבל שאתה מקמת ואתה מנסה, בסוף בכל מסגרת שהוא לא היה, הוא היה שחקן משלים. שזה בסדר, זה נשמע כמו ביקורת.
בנבחרת של ארז, הוא היה שחקן מוביל.
הוא היה שחקן מוביל, אבל בסוף אין הבדל בין ההישגים שלו להישגים לצורך העניין של אדי גורדון או של דורון ג'אמצ'י. כולם עברו, המקסימום שלהם היה לעבור שלב. כל הנבחרות האלה. זה לא, הנבחרת של 79 היא מיוחדת מהבחינה הזאת.
נכון. אבל היא מיוחדת,
לא ישוחזר ההישג הזה.
מיוחדת כאילו בספורט הישראלי באופן כללי, לא היה דבר כזה.
נכון. אבל תיקח זה, אני יכול שמפספס את זה אליפות בשנות ה-80. בסך הכל, רוב הנבחרות הטובות עברו שלב. יש נבחרות שעברו 2 שלבים.
מקסימום רבע גמר.
אבל הרבע...
כמה שיטה שונתה באיזשהו שלבים, פעם. כן, שונתה...
קשה להשוות, אני מסכים.
נבחרת של מולי עשתה מקום שביעי, כן.
בסדר, אבל בסוף זה יהיה היחידה שטיפה יוצאת דופן, לא מעבר.
אנחנו מודעים לבעיות שיש לנו בכדורסל הישראלי, לעומת הכדורסל האירופאי. אבל אומרי זה, אני לא מסכים שאומרי לו שחקן מוביל. אני לא מסכים. אני... תשמע, עומרי יש לו נוכחות על המגרש, ועומרי יש לו נוכחות בחדר הלבשה, ואתה צריך לראות מתאזרחים כמו פישר ואוול. איך שעומרי אומר להם מילה, אז הכל זה, איזה כבוד ואיזה רספקט.
זה לא סותר, ארז.
הוא בא השנייה, והוא שחקן, לפחות אצלי הוא היה שחקן ששיטה. הוא לא היה השחקן שביקשת ממנו, קח את הכדור, לך תעשה סל, הוא גם לא הטיפוס הזה.
נכון, בדיוק, בדיוק. זה העניין. שנייה,
אבל זה לא עניין ששחקן מוביל או לא.
אני לא מבקר אותו עכשיו.
פניני בשבילי שחקן מוביל.
פניני הוא מנהיג. אני לא מבקר את זה, אני פשוט אומר שאתה הולך לאנשים שהם פחות נכנסים להגדרות הכדורסל.
אבל אני חושב שהעובדה שאיש, נקרא לזה שהוא לא בתוך קהילת הכדורסל, אומר, אומרים לו, עומרי כספי, אומר, הוא הישראלי הראשון ב-NBA, ברור שהוא אחד השחקנים הטובים ביותר
של... האחד הטובים, ברור, אבל אם עכשיו תגיד לו, אוקיי, תן לי טופ 5, לא בטוח. עכשיו, אני חושב, בוא נשים את זה לשולחן. אחרי מחשבה ארוכה, והיה לי מאוד קשה, עומרי כספי, ברור שהוא חייב להיות בטופ 5. אין שאלה בכלל. וזה לא משנה אם הוא היה רולפלר או לא היה פלו, אם יש לו סן ניצחון או אין לו סן ניצחון. מה שהוא עשה כרגע, אין לו שווה ערך.
אני אלך לך...
וצריך להעריך את זה, ואנשים מפספסים, כי למה? כי הרבה אנשים שהם חובבי ספורט, הם לא מודעים לדקויות ב-NBA. תראו לי עוד, שיהיה עוד שחקן, רגע, שיהיה עוד שחקן שיקלה ממוצע נקודות דו ספרתי ב-NBA, אז נדבר על להשוות את זה למשהו אחר.
אני אלך איתך למקום אחר. עומרי כספי, אם היה נשאר במכבי תל אביב, ארז, באותם שנים, היה בוודאות הופך להיות שחקן מוביל במכבי תל אביב?
כן.
אין שאלה, נכון?
אין שאלה, ואני גם חושב שאם הוא היה עושה עוד עונה במכבי תל אביב,
בקדנציה הראשונה,
בהתחלה, כן. בהתחלה, יש מצב שהוא היה מגיע ל-NBA במצב יותר טוב.
אוקיי. אבל הוא הייתה לו מטרה.
כן.
הוא הסתכל רעה לנגד עיניו את העובדה שהוא רוצה ללכת ל-NBA, והוא למעשה ויתר על האופציה להיות שחקן מוביל במכבי תל אביב, כדי להגשים את החלום שלו, גם אם זה אומר שמבחינת המקום בתוך קבוצת ה-NBA, הוא נקרא, כמו שאומרים, רול פלייר.
ללוקה דונצ'יש, אחרי מה שהוא עשה בריאל מדריד, היה מאוד קל מבחינת, אתה יודע, תכונות משחק ומנהיגות. עזוב רגע את העמדה, אני לא נכנס לעמדה שמוסק עם הכדור וקספי אוף דה בול. הוא עשה משהו לפני שהוא הגיע ל-NBA. גם מסתכלים עליו, הוא התקבל שם...
אירופה.
MVP וכל מה צריך. אז זה מה שאני אומר לגבי קספי. אני חשבתי שאם הוא עושה עוד שנה, אתה יודע, מתבשל, מתחשל. אני יכול להגיד גם על אבדיה שיש לי את התחושה הזאת, למרות שכבר הסוף של אבדיה באמת היה מאוד דומיננטי במכבי, בדיוק.
והוא גם שחקן שונה מעומרי כספי, כי הוא כן שחקן שכן צריך את הכדור אצלו, למרות שראינו עכשיו שדני אבדיה היה שחקן שהכדור היה לכאורה אצלו במכבי תל אביב, או לפחות רצה שהכדור יהיה אצלו, הגיע לוושינגטון והפך להיות רולפלר, לפחות כרגע בתחילת הקריירה שלו. ולעומרי כספי, ודיברנו על זה בתחילת העונה, מי הייתה לו עונת רוקי יותר טובה? לעומרי כספי הייתה עונת רוקי הרבה יותר טובה מדני אבדיה, מכיוון, והוא בא אולי קצת פחות לחץ, אבל זה לא משנה, כל פעם שהוא היה, כמעט כל פעם שהוא היה...
הוא תרם ישר.
ישר. רוצים את הסיפור של המשחק הראשון של עומרי כספי? זה חייב, אני חייב להגיד את זה. זה המקום היחיד שאני יכול להגיד את זה בעצם.
המחצית והחצי השני.
עומרי כספי, בעצם שידרנו את המשחק הראשון שלו כאן בערוץ, ואז אני, יום למחרת, אני עבדתי בחדשות הספורט, אמרו לי, טוב, אתה צריך לעשות כתבה על המשחק הראשון של כספי.
הספרת לי.
אמרתי, אוקיי, בסדר, אין בעיה. כתבה על השחקן הראשון הישראלי ב-NBA אמורה להתחיל ממה?
סלים.
משוט שלו. כאילו, הנה, זה הרגע.
כן.
אממה, השידור האמריקאי לא שמו שוט שלו. הוא פשוט עלה למגרש באמצע הרבע השני, או בלקראת סיום הרבע הראשון, והמשחק נמשך. נכון, הוא עשה מיד אחרי זה שלושה סלים, בג'אמפים וזה. אבל אני אמרתי, או, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? עצרתי את התמונה, ארז, אתה מכיר, לוחץ על הג'וג, עשינו עיגול, אני ורז גל, עשינו עיגול.
גם מכיר.
גם מכיר. עשינו עיגול סביב עומרי כספי, הנה הרגע שבו עומרי כספי נכנס לראשונה ל-NBA. זה היה רגע מוזר מבחינתנו, כי אמרנו, רגע, יש פה סיפור, גם האמריקאים טעו פה. שחקן ישראלי ראשון.
אחרי זה, אבל הם עשו את זה במשך כמה משחקים, הם כן, כל פעם שהוא נכנס, היה את הסופר והכל.
אבל במשחק הראשון שלו, הם כאילו פספסו את האקשן. בסוף הוא כן הייתה בחירת סיבוב ראשון. היום כל שחקן שבחירת סיבוב ראשון שואל לראשונה למגרש ב-NBA, יקבל את השוט הזה ואת השדר שאומר, הנה, נכנס עכשיו...
בטח שזו תחנה מקומית שמשדרת את סקרמנטו.
זהו, זה הסיפור שלי.
כן.
סליחה.
עומרי כספי הוא שחקן ענק, עזבו את הסיפורים. אתה יודע, יש את השחקנים האלה שאתה מלמד משהו חדש, אם זה בהגנה, אם זה בהתקפה, אז יש את הסוג השחקן אחד שעושה לך את הפרצוף הלא מבסוט, כי הוא כבר חושב איפה הוא...
איפה הוא מפסיד את הכדור.
מה תפקידו בכוח? יש את השחקן השני שהולך ומסתודד עם העוזר מאמן בצד, עם הידיים אחרי הגב כזה, שואל אותו שאלה, רגע, אבל מה אתה רוצה לה... ויש את עומרי כספי, שתמיד עם ברק בעיניים, תמיד נכון להקשיב, נכון ללמוד, ותמיד הסתגל לסיטואציה, גם אם היא לא נוחה לו והוא רגיל למשהו אחר.
אז למה התדמית הציבורית שלו לא הייתה כזאת תמיד?
זו השאלה.
תראה, אתה מכיר אותו מבפנים.
שנייה, בוא אני יכול להגיד לך, יש עומרי כספי, לעניות דעתי, עד NBA ומי NBA. ככה אני חושב, כי לפני ה-NBA, בוא נגיד...
היו רגעים.
היו רגעים. מעורבות משפחתית, לחיוב, לשלילה, בעיות עם מאמנים, חוזים, 1001 דקות משחק, כותרות, לא נכנס לזה, לא הייתי שם, לא הכרתי.
אני זוכר שהיה...
היה לו סעיף דקות בחוזה, לא, כמעט עזב את מכבי תל אביב.
אני זוכר מהתיכונים בראשון, שהיה שם בלגן גדול, ברמה שזה הגיע לכותרות בעיתונים, וזה היה נדיר, כי הוא היה שחקן צעיר באותה
אני
תקופה.
אני שידרתי את ליגת העל של בתי ספר עם מורן ברק באותה שנה, גם אני זכיתי לטלפונים, וזכיתי להכל, אבל אתה יודע, אני שמח שעמדתי על היושרה המקצועית שלי, והתברר שלא טעיתי. ויש את עומרי כספי, שהגיע ל-NBA. עכשיו, אתם יודעים שב-NBA, לא, אז אתה רוקיז, מוזמנים ל...
למחנה כזה לפני תחילת העונה.
למחנה, כמו שמסבירים לחברי כנסת, איך מתנהלים, איך מתנהלים במשכן, לא שזה עוזר וזה, אבל איך הקודים של ה-NBA, קודים לבוש, והתנהלות ורעיונות, וראית לראות מנץ', מישהו אחר, ומאותו רגע עומרי כספי הוא משהו אחר, גם במעמד, גם בהתנהלות, גם ברספקט שהוא רוכש. ככה אני רואה את זה. אני לא הכרתי את עומרי כספי לפני שהתמניתי לאמן את הנבחרת, פה ושם, שלום, שלום, כשהייתי בא לראות את אימוני הנבחרת לפני שהתמניתי למאמן הנבחרת, ומהרגע שקיבלתי אותו, זה היה חלום צרוף. אין דבר כזה. אין פשוט דבר כזה כמו עומרי כספי, כמו אחרים שהיו בנבחרת. אחד שלוקח אחריות, ולא מאשים אחרים, ומתאמן, ומנהיג, ומתייחס לרוקיז, לילדים. ככה לא מתייחסים ב-NBA לרוקיז.
כן.
פשוט, לא יודע, אני לא מבין למה התדמית כזאתי, באמת.
עצירה מתודית, מי החמישה, ארז? נתנו לך זמן.
גם אתה לא נתת לכם שעה
שלך. אני ככה.
טוב, הרד מזה, יש דברים פה יותר מעניינים בחייך.
מיקי, ג'אמצ'י.
איך עזרת לזה?
כספי, כי לא נתתי את שלי, עוד צודק. מיקי, כספי, ג'אמצ'י.
מיקי, כספי, ג'אמצ'י.
אוקיי, ואני צריך עכשיו להוריד מישהו מהשלישייה הבאה. עודד קטש, דורון שפר ועדי גורדון. זו ההתלבטות.
תגדיל לשבע ותוסיף את הנפלד.
אז אני אגיד לך למה ראיתי את הנפלד. הנפלד הוא משלושת השחקנים האהובים עליי בכל הזמנים. בתור ילד, דעתי בפודקאסט שעשינו פה עליו, סיפרתי את זה.
פתח סגריים, לך אחורה.
לך אחורה, תלכו להזין אחד הפרקים שקיבלנו עליהם הכי הרבה תגובות, פחות אני. הייתי מגיע למשחקים ומסתכל רק על הנפלד. עכשיו נעשה חמישיית כל הזמנים באיזה, אבל שאתה מסתכל על אורך קריירה ודברים שהוא השיג. ואתה גם זוכר, ואי אפשר להתעלם. שבארבע עונות האחרונות שלו, התקפית, הוא באמת, הוא היה שחקן שלא תורם, אני לא אומר שהוא לא יכל, אבל הוא החליט שהוא ויתר, מהצד, לא דיברתי איתו, אני לא יודע אם הוא באמת ויתר. והוא באמת פסל החירות. NFL הוא פסל החירות בכדורסל שלנו, מבין כמה כאלה, אבל שאתה בא ומשקלל את זה לדיון כזה, ואתה אומר, החמישה הכי גדולים, אז אני חייב להוציא אותו. זה היה לי מאוד קשה, כי בהתחלה, כל חמישה שכתבתי, היה רשום NFL.
עודד אמר מקודם, זיכרון קצר. אתה יודע שלי אין זיכרון קצר?
גם לי אין זיכרון קצר.
אתה שכחת את הלילות שכולם התעוררו לראות את קונטיקט משחקים עם קווי, תגיד על מה אתה...
אבל אחרי זה בא עוד אחד כזה. זאת אומרת...
גם שפרה, דורון שפר גם כן, נכון?
בניגוד לקספי שהיה הראשון, היה NFL, עשה דבר מדהים.
שפר.
בא שפר, עשה את זה פי שלוש. כי הוא עשה את זה שלוש שנים. והם זכו בשלושה תארים, והתקדמו בטורניר. אתה יודע, זה מאוד...
ולא
מאוד...
עשה NBA, ללמדך כמה כספי גדול.
גם הנפלד לא עשה NBA.
ללמדך כמה כספי גדול.
בסדר.
כי אנחנו מדברים על... התכנסנו לשם כספי, זה שאתה כן. לוקח אותנו
לא,
למקומו...
לא, כי זה דיון שנייה מעניין, אתה יודע. כל תראה, מי שזה... אני הבהרתי פה אש בשדה קוצים במסדרונות.
היממה האחרונה, ארז, אני יודע שאתה לך אין טוויטר, אוקיי? אבל אני, לי יש, גם את ג'וב יש. היממה האחרונה בטוויטר, היא דוחה בהתייחסות לעומרי כספי.
זה באמת נורא והיום.
דוחה, אוקיי? הפכו אותו כאילו, אתה יודע, כאילו זה בושה שהוא לא הגיע לפלי אוף ב-NBA. שמדובר, היה כאלה שהגזימו ואמרו שמדובר בלוזר הגדול ביותר בכדורסל הישראלי.
אנשים קצת יצאו מפרופורציה.
עכשיו, אתה אומר עצמך, אנחנו לא ניכנס לזה, כי אנחנו מנהלים את האירוע, את הדיון הזה ממקום מקצועי, שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, איפה יש בעיות, או איפה זה פחות טוב, אבל, אבל להפחית אותו לרמה הזו, זה ממש מביך מבחינת מי שכתב את זה, לא, לא אנחנו, כן, אנחנו בסוף, הם יכולים להגיד עלינו המון דברים, אבל להגיד שאנחנו לא מנהלים את הדיונים האלה ברמה המקצועית על עומרי כספי ועל ההצלחה וההצלחות שלו ואיפה המקום שפחות הצליח.
אני חושב שהגדולה של כספי, התחלת בגדולה, מה זו גדולה? היא אותו שורש, היא תלך ותגדל ככל שהשנים יעברו. אמר לי מוטי דניאל, בעוד עשור, עשור וחצי, הוא יראה עוד יותר גדול. כי היום אנחנו עכשיו גם, שמנהלים את הדיון, אז גם השנים האחרונות, הדברים שהיו פחות טובים, אז הם יותר קרובים. בעוד 15 שנה אתה לא תזכור את זה. ובאמת, העניין של... אני אמרתי, רולפלר זה נשמע כמו איזה מילה גסה. רולפלר זה דבר טוב.
זה בסדר גמור.
זה יש תפקיד, אין שום בעיה עם רולפלר.
למה, פי-ג'יי טאקר הוא לא רולפלר?
לא, עזוב, רוברט הורי. אחד מהשחקנים הכי מותרים ב-NBA.
הוא רולפלר האולטימטיבי.
הוא רולפלר, אבל יש לו 7 אליפויות, ואין ספור סני ניצחון. ועומרי כספי, הגדולה שלו לצורך העניין, ואפשר להגיד את זה, הגדולה שלו מתפספסת בגלל הרבה מהדברים האלה. אבל שאתה יושב, ואתה אותם לוקח את העשור הזה, ולוקח את עונות עם ממוצע דו-ספרתי, ואז אתה מוסיף את הרבדים שלא קשורים לכדורסל, מעבר לשגריר והכל. סוף יש ילדים שאנחנו היינו, אפילו אני ואתה שאנחנו, יש בינינו כמה שנים, וחלמנו להיות ב-NBA, אמרנו יוצא מג'יק ג'ונסון, יוצא מייקל ג'ורדן. יש ילדים, נגיד כתבו את זה יפה, אוז בלייזר באינסטגרם ובטוויטר, ואיתי סגב. יש ילדים שהיום הם בני בין 7, או אפילו 6 ל-12, 15, שהם גדלו וחלמו NBA, הם חלמו עומרי כספי. ונתנאל ארצי ואיפטר זיו שהשתתפו בתחרות אלוף האלופים שהייתה עם החברה שעומרי מפרסם, הם שיחקו מולו וניהו שחקני ליגת העל. וזה, אין לזה ערך. זה שווה רק בעיניי למיקי ברקוביץ', שסיפרתי היום כמה פעמים את הסיפור, שב-2013 ערכתי שידור, או הייתי חלק מהשני אורחים, מכבי תל אביב בני הרצליה, ערב יום הזיכרון 2013. לא הייתה ברירה, היה בצהריים לפני שהוא נכנס. אז ניב ברקוביץ' היה בבני הרצליה. מיקי ברקוביץ' מגיע למשחק. אתם יודעים, בהרצליה, כולם יורדים לפרקט, יורד לפרקט, ניגשים אליו ילדים, בני 7, 8, 9, 10, שנת 2013. מיקי ברקוביץ' לא שיחק כדורסל, 18 שנה כבר. מצטלמים, לוקחים חתימה. יכול להיות שההורים שלהם לא היו בתכנון שמיקי ברקוביץ' היה בסיאו. אבל הוא מיקי ברקוביץ'. אז זה שווה ערך לעומרי כספי וילדים היום שאומרים, אני רוצה להיות ב-NBA כמו עומרי כספי. לא כמו קובי בריינט, לברון ג'יימס.
אחלה, ככה זה צריך להיות.
זה משהו שבאמת הוא לא, קשה לתפוס את זה. לא, אתה לא, כך מענפים אחרים את הגדולים, אני לא יודע, זה שווה ערך. אתה לא אומר אני רוצה להיות כמו עדן, לא יודע, מי שחק כדורגל טוב עכשיו? בעולם.
כדורגל?
כן.
מסי?
אז אתה אומר נאמר מסי, כמה יש לך בארץ שאתה אומר אני רוצה להיות כמוהם? מעטים.
היום פחות. היה יוסי בתקופה חיים אביבו, רוני רוזנטל, ברקוביץ'.
אז אצלנו היה 2.
ארז, מה עכשיו? עומרי, מה עכשיו?
שלא יתקרב לכדורסל.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
לא, אבל זה לא סותר את העובדה שאתה רוצה להיות אנשים מהענף מעורבים איכשהו?
לא כולם יש להם את האופי הזה. לא כולם. קראתי היום, לפני שיצאתי, שמעתי את אבא שלו מתראיין. כן הציעו לו תפקיד במכבי, לא הציעו במכבי, צריך איזה תקופת צינון, כמו שיש בזה קצת.
לקחת אוויר.
לראות את הדברים, ללכת, לא לעשות לביתך מבחינה חומרית, לא זה, ללכת רגע ולהירגע טיפה מהברן, זה לא באים, צריך לבוא עם רעיונות אחרים. אבל אתה יודע, אני לא יודע אם לכל אחד יש את האופי להיות בעמדות ניהוליות, זה לא הולך ככה. כמו שלא לכל אחד יש את האופי להיות מאמן כדורסל. אתה רואה שמיקי ברקוביץ' לא מאמן כדורסל, וטל ברודי לא מאמן כדורסל, וג'אמשי לא מאמן כדורסל, ובועז ינאי, ונדב אינפלד, ודורון שפר, ועדי גורדון. אני תראה כל הגדולים, לא לכולם, לא כולם קטה זה משהו, ככה אני רואה את זה. אני, אם עומרי ישאל אותי לא להתקרב לכדורסל.
בינתיים, אבל אחרי זה שיחזור.
לא יודע, גם אחרי זה שלו.
הוא כבר לקח את החיים שלו לפחות בשנה האחרונה, התחיל כבר להיות משהו בצד התקשורתי, הוא עושה את הפודקאסט שלו, אתה יודע, הוא פודקאסט שהרבה אנשים נכנסים אליו, כי עומרי כספי הוא כוח קנייה. כשאומרים את השם עומרי כספי, אתה מתעניין. אתה כבר מתחיל להתעניין. זה הבן אדם שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה לשמוע מה יש לו להגיד. גם אם זה לא בהכרח על כדורסל. כי מה שחווינו באורך השנים, מדובר באדם אינטליגנטי מאוד. ויכול להיות שזה הכיוון שלו. לאו דווקא תקשורת ספורט, תקשורת אחרת. אולי פוליטיקה, אולי פוליטיקה. כי יש שם את האלמנטים האלה באישיות שלו, לפי מה שהוא מקרין החוצה.
תראה, כלפי פנים לתוך עולם הכדורסל, אני מקווה שהוא יישאר. יישאר זה יכול להיות מבחינתי, שיהיה לו קייטנה כל קיץ, שבה באים, אתה יודע, לברון ג'יימס למשל.
תגיד, אתה יודע כמה קייטנות יש?
רגע, רגע, לא, שנייה, שנייה.
די.
לא, בסדר, שנייה.
כל אחד עושה קייטנה פה, תגיד מה זה.
לא, בסדר, שם קוד, לברון ג'יימס.
בסקטבול קאמפ.
לברון ג'יימס וקובי בריינט. יש להם מחנה שהיום אתה רואה חולים תמונות, ראיתי לא מזמן, קייטנה של קובי בריינט, שהוא מרצה לשחקנים, ובשתי שורות הראשונות יושבים דמר דה רוזן וקליי תומסון.
שהם היו בוגרים של המחנה?
שהם היו בוגרים של המחנה. ויש לג'ייסון טייטומים, יש כל כך... אבל איזשהו מחנה כזה, יכול להתגמר בזה, ששם יעברו שחקנים שעשור קדימה, נגיד, כן, אני הייתי במחנה של עומרי קספי. זה יכול להיות גם תפקיד כזה, זה לא חייב להיות מאמן.
אנחנו מדינה אחרת ותרבות אחרת, אוקיי.
אז מה, אי אפשר לשנות לטוב? תן לי.
אני לא בטוח שעומרי הוא, אתה יודע.
ארז, בוא נסיים בטוב. היה לך 50 דקות מאז השאלה על הזיכרון הראשון, על הזיכרון שלך, לעוד זיכרון כדי לסגור.
עוד סיפור, לא חייב זיכרון, אפשר סיפור.
כן, תן סיפור.
תן סיפור, סיפור לכינוח.
קשה לי, כל כך הרבה, אני לא יודע מאיפה לבחור. באמת, לא שאני מתחמק.
לא, אני יודע, יש הרבה, בסדר.
זה אחד, משהו שקופץ לך לראש, שמגלם מבחינתך את המערכת יחסים שלך עם עומרי כספי.
אתה יודע מה, דווקא הטלפון של עומרי כספי, כשהוא אמרי, אחרי אלפות אירופה הלא טובה שלנו, ב-2017, טלפון מהשדה תעופה שהוא אמרי, מהשדה תעופה עצמו, בעקב של המטוס, הטלפון שהוא הרים, אתה רואה כמה הוא מנש, כמה הוא אמפתי, כמה הוא מבין, כמה הוא מעריך. זה בשביל עומרי כספי, לפני כדורסל בכלל.
דרך מצוינת לסיים.
אכן.
תודה לכל גולשי צופה ומאזיני אתר ערוץ הספורט. מי שירצה להאזין לפרק ונכנס באמצע מההתחלה, הוא יעלה לאפליקציית 5 רדיו. כמו עוד פודקאסטים נפלאים, אחרינו נכנס לפה, האחד והיחיד נדב יעקובי לפרק של בירמן, הנושא המתמיד, נכון? להקליט פרק חדש, ותוכנית הרדיו 5 באוויר, אולימפיאדה לפנינו, זאת אומרת, סדרת הפודקאסטים שעודד אלפרין ומירי נבוא לקראת האולימפיאדה כבר מואזנים בטירוף, לפי מה שמירי אומרת לי.
בטירוף.
בטירוף.
ארז יזין.
ארז ברור, ארז הוא גם שלח לי
ארז, יום שישי
הערות לשיפור.
שישי בשבע בבוקר, חץ וקשת, אני מקווה שתוכל לתת אינפוטים מהבית.
עד כאן סטיקר כל הפעם, המשך האזנה נעימה, תודה רבה.